לנו זה לקבוצה הזהותית והפוליטית שלנו והאידיאולוגית, יש לנו נטייה להיות מאוד קצרי רוח בכל הנוגע לחשבון נפש. אנחנו עושים לשתי דקות חשבון נפש, ואז נמאס לנו מהחשבון נפש. ואנחנו הופכים להיות נורא תוקפניים, ואומרים די, נמאס לנו כבר להתנצל, וזוקפים את גבנו. עוד לפני שכבר אמרנו את הסמך של הסליחה, אנחנו כבר כועסים על עצמנו שבכלל העזנו להטיל ספק בצדקת דרכנו. וזה קרה לנו גם עכשיו, הייתה איזו התפרצות זעומה וסמלית של הקאה על חטא, בעקבות הגרבוזיאדה. ומיד כמובן זקפנו את ראשנו בגאווה שאין לה שום סיבה, ואנחנו רוצים כבר להמשיך הלאה, וחזרנו לרטוריקה הישנה. עכשיו, אין רע ברטוריקה ישנה, יש רטוריקה ישנה שהיא טובה, כשהיא מכילה את עולם הערכים שלנו, את עולם הערכים הסוציאל דמוקרטי, הדמוקרטי, האוניברסלי, השוחר לשלום, הציוני. אבל קרו תהליכים שהתעקשנו שלא לראות אותם. לי היה מזל, באוניברסיטה, בשנה שלישית של מבנה חברתי של ישראל, באוניברסיטת בן גוריון, הייתה לי מרצה מקיבוץ נרעם, אביב ואביב, שמה ג'ינג'ית, שפשוט יש כמה רגעים בחיים שבהם אנשים פוקחים לנו את העיניים, זה לא קורה הרבה, זה מתמעט ככל שמתבגרים, אבל יש רגעים כאלה שבהם כאילו מוסר קטרקט מהעיניים ואי אפשר שלא לראות יותר. זה קרה לי כמה פעמים בחיים. אבי ואביב אחראית על רגע אחד כזה, על השיח המזרחי. היא פשוט תארה לנו באופן הכי קר ויבש איך בכל פעם שמתפתח דיון על מזרחיות ועל אשכנזיות, על הדרה של מזרחים, על הריחוק הנוראי שלהם מהאליטות, על ההבדלים הסוציו-אקונומיים שהם בלתי נתפסים במדינת רווחה שאחראית על אזרחיה בין אשכנזים ומזרחים. בכל פעם שמתפתח צל צילו של דיון כזה, מיד יש זעקה, תכניסו את השד הדתי בחזרה לבקבוק. לא היה מעולם מעולם שיח לגיטימי על זה בתולדות מדינת ישראל. כשהיה שיח, הוא תמיד היה מסביב, עקום. הוא תמיד היה או שיח של מחאה קיצונית, או שיח של מי ש... של פוליטיקאים שנמצאים במצוקה, ואז הם פתאום מתחילים בשיח הזה. לא אשכנזים רצו לדבר עליו, ולא מזרחים רצו לדבר עליו. פוליטיקאים מזרחים שהפילו לצמרת לא רצו לדבר על זה, הם רצו להראות שהם התנערו מהדבר הזה, והם כבר אוניברסליים, והם כבר מדברים לכל החברה הישראלית. ואני, שאותה אביב ואביב שממש פקחה את העיניים וגרמה לי להסתכל על כל הדברים אחרת, לרבות על הפעילות שלי אז בבאר שבע כסטודנטית צעירה בשלום עכשיו, ועל הדרך המתנשאת שבה אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים בעירנו, מה שגרם לי אחר כך להישאר עוד כמה וכמה שנים בבאר שבע. מאז אני מנסה לייצר את השיח הזה, כי התמזל מזלי והייתי עיתונאית, והייתה לי אפשרות לייצר שיח. ובאופן שיטתי, בכל פעם שעסקתי את זה, עסקתי בזה, חטפתי על הראש. בגדול, ממש חטפתי על הראש.
בני, אז למה כיסחת את אמיר פרץ ככה?
למה כיסחתי את אמיר פרץ?
כן, הוא דווקא הביא, הוא בדיוק בכיוון הזה שלך.
אז אני רוצה להגיד מילה על אמיר.
דורון קוראים.
קודם כל, דורון, תקשיב, אני גם פמיניסטית, ומדי פעם יש לי עימותים עם נשים פוליטיקאיות, ואני גם מתנגדת לגזענות, אבל יכול להיות לי עימות עם חבר כנסת מזרחי, פוליטי או אידיאולוגי.
לא, אבל הוא בכיוון שלך,
בדיוק. זאת שאלה אחרת, זו ממש שאלה אחרת, אבל כן אני יכולה להגיד לך שאני הצטרפתי לפוליטיקה בגלל אמיר ובגלל מה שהוא מייצג.
זה זכור.
ואגב, אנחנו ביחסים מצוינים היום, וכל תולדות יחסינו הפוליטיים הסוערים הם לא קשורים לדיון הזה, כי בעובדה אני הצטרפתי בגללו, וגם הקשר בינינו היה ארוך שנים. ואגב, הוא התחיל באותו דרום, כשאני הייתי כתבת בדרום של על המשמר, ואחר כך של כל ישראל, והוא היה ראש עיריית שדרות, וקשר בינינו היה מאוד מאוד אמיץ, אידיאולוגי וחברי לאורך השנים. הוא לא התחיל בפוליטיקה.
שוב,
אנחנו יכולים גם לחזור לפמיניזם ולשאול למה מתחתי ביקורת השבוע גם על מירי רגב וגם על הילד שקד. אני מוכה על התבטאויות שוביניסטיות מבחילות, כמו לתלות את התמונה שלהן במוסך או לקרוא להן בהמות. אבל בעבר זה, יש לי גם עימות אידיאולוגי איתם, אז יש כאן, לא צריך ליפול בפח הזה. העובדה שאני אשכנזיה יהודיה לא אומרת שמעתה ואילך, אני לא אתעמת עם מי שאינו אשכנזי ויהודי לעולם. אז זה להערה הזאת. על כל פנים, אני כן רוצה לומר שאנחנו לא הרשינו לעצמנו לקיים את הדיון הזה, גם עכשיו,